אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, המקום שלכם לטיפים ומידע בכל מה שנוגע לחיילים. אני מקווה שכל החיילים שלנו חזרו בשלום מהדממת הפסח לבסיסים, נחו, אגרו כוחות. אני יודעת שזה לא קל לחזור לשגרה, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם להתניע מחדש. ואם אנחנו מדברים על להתניע מחדש, אז דבר ראשון, אנחנו ניתן את מספרי הטלפון שלנו, 03-677-3636, או בוואטסאפ, 053-807-1213, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ולהעלות נושאים שתרצו לשמוע עליהם, נושאים שתרצו לשאול לגביהם שאלות, ואני מבטיחה שאנחנו גם ניתן מענה וגם נכין תכנים בהתאם, אנחנו נשמח לשמוע מכם. אנחנו נספר לכם שבתוכנית האחרונה לפני החג ראיינו את קצינת פניות הציבור, ופניות שהועברו אלינו במסגרת השידור הועברו אליה ומטופלות בידי קצינת פניות הציבור וזוכות למענה נכון ומדויק, ואנחנו שמחים שיכולנו ככה לסייע ולקדם את הדברים. היום נדבר על נושא חשוב, גיוס מתנדבים לצהל, ובאולפן לצידי שתי אורחות מכובדות שהגיעו לארח לי חברה, סגן אלוף יעל פישר והגברת גאולה גולי קשת, ואנחנו תכף נציג אותן ככה יותר לעומק. אבל לפני שנפנה לאורחות המכובדות שלנו, אנחנו נשמע שיר שנקרא ביקור מולדת של דיוויד ברוזה, לטובת כל החוזרים מחופשות בחול לביקור במולדתנו. אז ביקור מולדת, דיוויד ברוזה. אז אנחנו עם הגברת גולי גאולה קשת, שהיא יושבת ראש ועד מנהל בעמותת גדולים מהחיים. אז גאולה, צהריים טובים.
צהריים טובים. אני שמחה להיות פה.
אנחנו שמחים לארח אותך, הכבוד כולו שלנו. נתחיל בזה שתאמרי במילה אחת, לטובת מי שלא מכיר, מהי עמותת גדולים מהחיים.
אוקיי, עמותת גדולים מהחיים זה עמותה שתומכת ועוזרת ומשפרת את איכות חייהם של ילדים חולי סרטן בישראל, מגיל לידה עד גיל 21. כל החברים בעמותה הם הורים לילדים שחלו והבריאו. אנחנו שהיינו שם לפני, אנחנו, המשפחה שלנו, היינו שם לפני 12 שנה, אבל החברים שלי בעמותה הם כולם הורים לילדים שהיו שם לפני 10, 12, 7, 3 שנים, שחווינו את מה שחווינו, נמצאים היום בשביל ההורים והמשפחות שחווים את זה עכשיו.
בואי נתמקד, מכיוון שהעשייה של העמותה היא באמת מאוד משמעותית ורחבה, נתמקד בתוכנית או לטובת התוכנית בשיתוף הפעולה עם צהל. אני הייתי שמחה שנתחיל איך התחיל שיתוף הפעולה עם צהל?
בהחלט. אז כמובן, שוב, זה התחיל מהמקום המאוד אישי. אני חייבת לספר שאני אימא גדולה מהחיים, ככה אני קוראת לעצמי, לגל, שהיום הוא בן 21, שחלה בגיל 8. אז כמו שאמרתי, חלה לפני כמעט 13 שנה. גל, כשהוא קיבל את הצו הראשון להתייצבות, הוא היה מן הסתם בן 16, והוא היה כבר מעל 5 שנים מהפסקת הטיפולים. אבל עדיין גל התמודד עם ניתוח ראש מאוד מאוד מסובך ועם טיפולים מתמשכים גם אחרי ההבראה, והוא נאלץ עד גיל 18 להיות על כל מיני תרופות ועם כל מיני מעקבים. וכשהוא הגיע פעם ראשונה לצו ראשון, הבינו את המצב הרפואי שלו ונתנו לו פטור מלא.
רק נאמר שאת מציינת את החמש שנים, מכיוון שבדרך כלל חמש שנים זה פרק הזמן שלאחריו צהל כן מוכן לגייס או לבחון.
חברתי סגן אלוף יעל שנמצאת איתנו, ואני גאה להגיד חברתי, שנמצאת איתנו, היא תסביר יותר באמת את כל הנושא של חמש שנים.
כן, תכף ניכנס לזה.
ובכלל, ומה קורה עד חמש שנים, זה אני
משאירה לה.
אני משאירה לה.
אז הגעתם וקיבלתם פטור.
אנחנו קיבלנו פטור פעם ראשונה, ואז ברגע שהוא קיבל את הפטור, הוא עבר למדור מתנדבים, חתם על טופס שהוא רוצה להתנדב. מכאן התחיל תהליך די הזוי, שבאיזשהו טלפון מאוד מקרי, הוא קיבל טלפון מאיזה חיילת נחמדה, שכנראה לא הכירה את הפרוצדורה, ואמרה לו, אתה לא יכול להתנדב. החלטנו להתחרט. הפטור שקיבלת הוא במקרה, הוא בטעות. ואני נכנסתי כאן לאיזושהי בלבלה ואמביציה, לא ככה מתנהגים, לא ככה מתנהגים עם מלשבים בכלל, ובטח לא עם מלשבים אונקולוגיים.
ממתינים לשירות ביטחון. כן.
כן. ואז אני החלטתי שאני לוקחת את ה-case study של הבן שלי, והולכת איתו הלאה לטובת כל הילדים האונקולוגיים.
שמה זה אומר?
באותה תקופה נבחרתי, זה היה לפני 4 שנים, בפברואר מלאו 4 שנים לכהונה שלי, נבחרתי בדיוק להיות יושבת ראש עמותת גדולים מהחיים, והחלטתי שאני בתור יושבת ראש, זה אם יש איזשהו שינוי שאני רוצה לעשות, זה השינוי. וביקשתי ועדת ערר, ניגעתי עם גל לוועדת ערר, וישבתי איתו בחוץ, ותוך כדי שאני יושבת איתו...
ועדת ערר כדי שלמעשה...
ועדת ערר של להבין למה הוא לא יכול להתנדב. למה הוא לא יכול להתגייס, הבנתי, אבל למה הוא לא יכול להתנדב? ועברה במסדרון סגן אלוף מישל, שכחתי את שם המשפחה שלה כרגע, שהייתה אז מפקדת לשכת גיוס תל השומר, והיא עברה בדרך לשירותים, ואני עצרתי אותה, הוצאתי כרטיס ביקור מעתיק, ואמרתי לה, אני אמא גדולה מהחיים, את יודעת מה זה אומר? היא אמרה, לא. אז אמרתי לה, אני אמא גדולה מהחיים, וזה הבן שלי גל, הוא התמודד בגיל 8 עם סרטן, והיום... לא רוצים לנדב אותו, ולא רוצים גם לגייס אותו, ואני רוצה לדבר איתך לא על ההחלטה, אלא על אופן קבלת ההחלטה, ועל איך שאתם מציגים את זה כלפי הילדים האלה, ואני רוצה. היא אמרה לי, אוקיי, אני מסיימת איזה פגישה, ואת תיכנסי אליי. והיא נכנסה אליי ואמרה לי, יש לי בדיוק 15 דקות, והייתה מאוד קצרה כזו וזה, אבל השיחה נמשכה כמעט 40 דקות בנוכחות הסגנית שלה, והסגנית שלה כתבה את כל מהלך העניינים, וסוף השיחה הייתה, תקשיבי, מה שיקרה עם גל זה לא משנה. כרגע מה שיקרה עם גל זה כבר באמת לא משנה. אני פה כיושבת ראש העמותה ואני רוצה לשנות. ואז נקבעה לי פגישה עם סגן אלוף יעל. והגעתי לפגישה עם סגן אלוף יעל, באמת בתפקיד, כתפקיד של יושבת ראש העמותה. ובאתי ואמרתי לה, תשמעי, אני לא פה כדי להתנצח ולטבוע אתכם ולהעלות אתכם ולעשות לכם שיימינג. ואני פה
פרודוקטיבי.
כדי ללכת יד ביד איתכם למען הילדים האלה. הילדים האלה עברו את הגהנום עלי אדמות, הם כבר נלחמו על החיים שלהם, הם כבר הם הוכיחו לכולם כמה הם טובים וכמה הם
גדולים מהחיים.
וכמה הם גדולים מהחיים, וכמה הם מלאי מוטיבציה. אתם מפסידים כאן את הלוחמים הכי טובים שלכם. מה שקרה זה שהבן שלי באותה תקופה ככה בדיבורים אמר לי, אמא, אני רק רוצה להיות כמו כולם. אני פותחת כאן סוגריים, אנחנו משפחה שגרים במושב, ושנת שירות, ויחידות קרביות, וכולם באים ביום שישי בערב.
זה משהו שבשיח.
זה משהו שבשיח. עכשיו, הוא הבן השלישי שלי. שני הפנים הקודמים היו לוחמים. אנחנו גם
משפחה שכזאת.
גם משפחה שכולה, אח של בעלי נפל, והנושא הצבאי בבית הוא שיח שאין דבר. הוא אומר, אמא, אני יכול ללכת לשנת שירות ולהיות עם איזה קשיש ניצול שואה או משהו כזה, אבל זה לא מה שאני רוצה.
לא שזה לא חשוב, אבל זה לא מה שהוא רצה.
לא, זה לא שזה לא חשוב. אני רוצה להיות כמו כולם. אני רוצה להיות תלמדים, אני רוצה תפקיד משמעותי, אני רוצה לתרום. ואת הדברים האלה הבאתי ליעל, שכנראה הלב שלה כבר היה פתוח, והיום אני יודעת בדיעבד שהלב שלה היה פתוח לעניין.
תכף נשמע גם ממנה.
המצב היום הוא שבעמותה אנחנו ייעדנו עובד של העמותה בשם יובל, שיושב במשרדי העמותה בגבעתיים, העמותה בגבעתיים. יובל עצמו היה מתנדב בצבא, לא על רקע אונקולוגי, אבל הוא היה מתנדב, כך שהוא מכיר את כל הנושא. והיום כל הורה או ילד שפונה לעמותה, אם זה לפני צו ראשון ואם זה אחרי צו ראשון, צריך מאוד להבין את הרגישות של נושא הצבא למתבגרים אונקולוגיים. לא רק שהחיים שלהם פתאום בבת אחת נדפקו ונהרסו, אלא הם גם הופכים בבת אחת להיות כל כך שונים מכל הבחינות. גם מבחינת מראה חיצוני, כל הנושא של נשירת שיער, וגם מבחינת כוחות פיזיים. בזמן הטיפולים אי אפשר להתאמן ואי אפשר לעשות כושר קרבי. וגם מבחינת היום-יום, הם לא מגיעים לבית ספר כמו כולם, הם לא חווים את החוויות של כל עם קבוצת השווים שלהם. הם באמת מנותקים בצורה מאוד מאוד. והשוק הזה שגם לבוא לצו ראשון ולקבל את ההודעת הפטור, זהו משהו שהוא מאוד קשה.
בואי רק נעשה הפסקה קטנה ונשמע מיעל, קודם כל נציג אותה, סגן אלוף יעל פישר ויינר. יפה. מפקדת לשכת גיוס ברשת.
נכון, נעים מאוד.
נעים מאוד וצהריים טובים. ומעבר לתפקיד שלך כמפקדת לשכת גיוס ברשת, את אחראית על גיוס המתנדבים. אני רוצה רגע אחד לחבר את החוט למה שגולי דיברה עליו, על אותה פגישה. בואי תארי לי רגע אחד את הפגישה מנקודת המבט שלך.
אני לא אשכח את הפגישה הזאת, היא הייתה אחרי הצהריים. גולי נכנסה למשרד שלי, הייתי סגן אלוף צעירה מאוד. נכנסה אימא, במלוא הדרה, ואמרה, אני רוצה רק 5 דקות מזמנך. אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי. אני זוכרת שישבתי והקשבתי בקשב רב, אי אפשר שלא להקשיב לגולי.
נכון.
ולאורך כל הזמן שהיא הציגה את הסיפור, דמיינתי ככה בראש את התחושה, את התמונה ואת התסכול כאימא. ובסך הכל, כמו שאמרה גולי, מה הילד ביקש? להתגייס, לתרום, להיות כמו כולם. ומאותה הפגישה יצאתי עם המון תובנות, עם מוטיבציה ענקית לנתינה, וללמוד מה צריכה האוכלוסייה הזאת. ואני יכולה להגיד שמאז גולי היא חלק בלתי נפרד מהלשכה, כמייצגת את אותם הורים, בראש ובראשונה, את המוטיבציה של אותם הילדים.
שמה זה אומר מבחינתכם?
מבחינתנו כצהל, אנחנו רוצים לאפשר לכל מי שרוצה להגיע ולתרום, להגיע לשערי הצבא, ולעשות ככל יכולתו בכל תפקיד אשר ניתן לממש, וגם אני אומרת ניתן כי יש תפקידים שלא ניתן לשבץ את המועמדים, ואנחנו מנסים לראות איך אפשר להנגיש. לצורך העניין, גל רצה להיות בעוקץ ורצינו לראות איך באמת לאפשר, אז אנחנו בודקים בשיתוף פעולה.
זה נבדק פרטנית?
כן, כי כל מועמד יש לו באמת את הסייגים לקשירות שלו. לא דומה מועמד שכרגע החלים ממחלת הסרטן, למועמד שיש לו איזושהי מחלה כדוגמת הסכרת, ולכן נדרש לבדוק כל מועמד באשר הוא, למול ההקלות הנדרשות בשירות, אם יש צורך בהנגשת המקום שירות, אם יש צורך בקרבה לבתי חולים לדוגמה.
בוא ננסה רגע אחד לסרטט את את התהליך.
כן.
בוא נדבר רגע תהליכית. מגיע עכשיו מועמד לשירות ביטחון בין 16-16.5, וברור לו שלשרת כמו כולם בתהליך הרגיל לקבל פרופיל 97 או 82, הוא לא יקבל בגלל איזושהי מחלה, בין אם חלפו 5 שנים ובין אם לא. מה מישהו שומע אותנו עכשיו, מה הוא צריך לעשות?
אז ראשית, מועמד מקבל את הצו הראשון שלו, החל משנת י"א שלו. זה אומר, למעשה, מגיל 16.5 אנחנו מתחילים לאתר את הפוטנציאל שנדרש לקבל את אותו צו הראשון, ומתחילים לשלוח את הזימונים. אפרופו, אני פותחת סוגריים ואומרת, היום אנחנו מובילים מהלך של צו בצוותא, שאותם המועמדים יבואו ויבצעו את הצו הראשון במסגרת שכבת הלימודים שלהם מבית ספר.
זאת אומרת, וזה כבר חידוש מרענן, חולה אונקולוגי או חולה אונקולוגי שהחלים, מקבל את הצו יחד עם בני מחזורו.
עם בני מחזורו, ובמידה ובית הספר שבו הוא לומד, מגיע במסגרת אותו צו בצוותא, כמו שאמרתי, כל השכבה, אז הוא גם מבצע את הצו עם כל
יחד
החברים.
עם כולם.
כן. אז אוקיי. בכלל, עוד פעם, אותו עיקרון שגולי ככה אמרה לי בתחילה, הוא רוצה להיות כמו כולם. אנחנו מאפשרים.
אוקיי,
אחרי
הגיע.
שהוא קיבל את הצו הראשון, יש אוכלוסיות שכבר אני מסייגת ואומרת, מקבלות גם את הפטור הביתה. זה בשיח משותף שאנחנו מקבלים את הנתונים מהמשרדים הממשלתיים, אבל אותה אוכלוסייה שקיבלה את הצו ומגיעה ללשכת הגיוס, נבדקת על ידי רופא. שבהתאם לאותה המחלה, אומר אם נדרשים מסמכים נוספים, או שבמידה ועכשיו יש באמת את כל המעטפת הנדרשת מבחינת היכולת לקבל החלטה לגבי מצבו וכשירותו הרפואית, נקבעת הוועדה, אותה ועדה שדיברה עליה גולי, ולמעשה במידה ועכשיו הוא עבר את הוועדה והוא נמצא כשיר להתנדב לשירות, הוא מקבל פרופיל 25. פרופיל 25 זה אומר שהוא נכנס לאותה קבוצה איכותית של מתנדבים לשירות.
ואם הוא קיבל 21 או 24?
אם הוא מקבל, לפני שהוא מקבל את ה-25, הוא קיבל כמובן את ה-21. עכשיו אני אעשה רגע הפסקה לטובת המאזינים. מועמד שהחלים ממחלת הסרטן, ולצורך העניין בצו הראשון הביא את כל המסמכים, מאוד יכול להיות שאם חלפו 5 שנים מאז שהוא החלים, הוא גם יקבל פרופיל גבוה יותר, והוא יהיה קשיר גם לשירות.
לשירות.
כן, לא במסגרת המתנדבים.
אוקיי. Okay.
במידה ואותו מועמד נמצא לא קשיר, הוא יקבל תחילת הפרופיל 21. פרופיל 21 זה בעצם שהוא פטור משירות, ואז ישאל אותו מועמד האם הוא רוצה להתנדב לצהל. יש מועמדים שלא רוצים באותו רגע להתנדב, כי הם רוצים לחשוב על הדבר, ולהתנדב בהמשך, אחרי שהם ככה באמת עשו איזושהי מלאכת מחשבת לגבי המשך השירות, מה הם רוצים לעשות. במידה והוא עכשיו אמר לנו שהוא רוצה להתנדב, אנחנו מתחילים את התהליך של ההתנדבות, ואז זה המעבר למעשה מפרופיל 21 לפרופיל 25. זה הפרק הראשון שנקבעת בעצם הכשירות הרפואית, והיכולת שלו להיכנס לשערי הצבא כמתנדב.
אוקיי.
ברגע שהוא עבר בעצם את התהליך הזה ונקבע פרופיל 25, כשפה עוד פעם אני עושה רגע הפסקה, ככל שנקדים ונעביר מסמכים מעודכנים יותר מבחינת התוקף שלהם, מפורטים כמה שיותר, התהליך יהיה קצר יותר. צריך לזכור שהרופא שבוחן את הבקשה, הוא לא מכיר את כל ההיסטוריה, ולכן ככל שבאמת נעביר מקסימום מידע, כי אנחנו לא מקבלים את המידע ממשרדי הבריאות.
אז הנה כבר תוכל טיפ חשוב נוסף. כל מי שמעוניין להתנדב, מתבקש להביא מסמכים רפואיים עדכניים, כדי שאפשר יהיה לקבל את ההחלטה הנכונה ובזמן הנכון. עכשיו אני שנייה אחת עושה פאוזה איתך וחוזרת אלייך, גולי, כן, ראיתי שאת רוצה להוסיף.
אז קודם כל, תודה יעל, ריגשת אותי מאוד. מה שאני רוצה עוד להדגיש, זה באמת את אותם ילדים שחלפו יותר מ5 שנים, כרגע בספר הפרופילים, וגם זה שינוי מינואר, הם יכולים לקבל אפילו 72. אבל הם לא יכולים לקבל 97.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה רגע להחזיר אתכם בדמיון מודרך. בדמיון מודרך, אני רוצה להסביר לכם מה עובר על ילד שהיה חולה בגיל שנה, או בגיל שנה וחצי. מגיל 3 הוא כבר בריא,
ופתאום אומרים לו.
ופתאום הוא מגיע. זאת אומרת, גם פה צריך איזושהי רגישות ואיזושהי פתיחות ואיזושהי אכלה כדי לתווך ולהנגיש לאותו מלשב את היכולות שלו לתרום. כי גם ב-72 הוא יכול להגיע ואנחנו נשתמש באיזושהי דוגמה, כן, שכמול בערב סיפרתי עלייך. כדי להנגיש את המידע הזה, וכדי לעשות את הקשר החיובי בין המלשבים, גם אם חלפו 15 שנה מהרגע שהם הבריאו, אנחנו מקיימים כבר שנה רביעית כנס בשיתוף מיטב.
אנחנו זה עמותת גדולים מהחיים?
עמותת גדולים מהחיים. אנחנו התחלנו מסורת של כנסים לכל הילדים שהיו חולים, גם אם חלפו 15 ו-16 שנה מהרגע שהם
הגיעו. כשמה מטרת הכנס? להנגיש את המידע?
מטרת הכנס היא גם לשבור חומות של דעות קדומות בין ההורים לבין הצבא. יש המון דעות קדומות שמתנדבים, הם סוחבים אותם וככה וככה וככה. אנחנו רוצים לשבור את הדעות הקדומות האלה. היום זה כבר לא נכון, לפחות לגבי האונקולוגים, אני אומרת את זה עם אחריות מלאה. לכנס הזה מגיעים מיטב המפקדים של מיטב, איזה יופי של כיף לשון. מגיע מפקד מיטב, שהוא אלוף משנה, אני מוכרחה לתת לו כאן קרדיט ליוסי מצליח, שהפך להיות ממש חבר אישי של העמותה. עוזב את העיסוקים שלו, סגן אלוף משנה בצהל, ומגיע לכנס כדי להגיד את דבר המפקד, כדי להגיד שמתנדבים הם חשובים, כדי להגיד שאנחנו רוצים את המתנדבים איתנו.
מה קורה במהלך הכנס?
במהלך הכנס יש מידע שמיטב מביאים איתם על התהליך, בדיוק את מה שיעל אמרה כאן בקיצור, כן. קצת יותר בעריכות. יש שיחה של רופא מטעם ענף רותם, בדרך כלל בדרגה גם בחירה, לפעמים זה אפילו מפקד רותם, מפקד ענף, הוא מגיע והוא מסביר מבחינת רפואית, אלו מסמכים חשוב להביא.
מה חשוב להביא?
אלו מחלות כאלה ואחרות. והחלק השני הוא תמיד החלק המאוד מאוד מרגש. זה חלק של פאנל משותף, שבו אנחנו מביאים בסביבות 10 נערים ונערות, חיילים וחיילות, שהיו ילדים חולים. והיום הם משרתים בהתנדבות או לא. כאלה שחלפו יותר מ5 שנים, הם משרתים שירות מלא ומשמעותי, ואפילו הגיעו לדרגות גבוהות בקצונה. ופה אולי אני אביא את הדוגמה.
תכף באמת. נדבר על הדוגמה.
אוקיי. ובכנס הזה, איך אני תמיד אומרת, מסתובבות החיילות של יעל עם מחברות, ורושמות את הפרטים של המלשבים, ויש איזשהו קשר ראשוני, אפילו אישי, שנוצר בין החיילים לבין המועמדים, בין ההורים. פתאום ההורים רואים שאותו רופא הוא לא איזה מפלצת שעומדת מאחורי השולחן, יושבת מאחורי השולחן ולא, אלא הוא מדבר איתם בגובה העיניים, והוא מרגיע אותם.
הקשר הבלתי אמצעי הוא החשוב. מתי הכנס הקרוב?
הכנס הקרוב בנובמבר. אנחנו תמיד הפכנו עכשיו לעשות את זה רק פעם בשנה, כי בהתחלה היינו צריכים להכיל הרבה מאוד חיילים, אבל עכשיו כבר זה רק פעם בשנה. ואנחנו פעם בשנה בנובמבר עושים את זה בשיתוף פעולה, והשנה הכנסנו עוד, בנובמבר האחרון הכנסנו עוד חידוש, הבאנו גם את האחראית על מבחני הבגרות, אז תפסנו שני ציפורים במכה אחת. כי אותם מלשבים גם מתמודדים עם בחינות הבגרות באותה תקופה.
נכון.
אז שתי ציפורים במכה אחת.
מעולה. יעל, אני רוצה לשאול אותך מבחינתכם, מה המטרה בכנס הזה? איך אתם רואים אותו?
ראשית, אנחנו כל פעם אומרים מלשב, מועמד,
כן, מועמד לשירות ביטחון,
אבל הוא לא לבד. הוא כן. מלווה עם משפחתו. כשאנחנו מאפשרים למועמד להתנדב, אנחנו מסתכלים גם על המעטפת המשפחתית, ולכן בהמשך לשאלה שלך לגבי הכנס, מבחינתי זאת פלטפורמה מצוינת להנגשת מידע והפגת אותה עמימות.
איזה מידע מקבלים בכנס? הורים ששומעים אותנו עכשיו?
מקבלים מידע לגבי תהליכי ההתנדבות. מה השתנה בדרך? מה הצרכים של אותם מועמדים. כמו לדוגמה שאמרנו, אותם מועמדים רצו להתגייס כמו כולם. אז אנחנו מספרים שהיום כשהם מסיימים את התהליך והם מקבלים פרופיל 25, הם כבר מקבלים תאריך גיוס שהוא תאריך ראשוני, כמו כל כמו החברים כולם. שלהם. שזה כבר מיגרנו פה תופעה שהייתה בעבר, נכון. שממש דקה לפני הגיוס מעדכנים מועמד שהוא מתגייס.
שהם היו ממתינים גם הרבה זמן.
כי הם רוצים גם לחגוג במסיבות גיוס כמו כולם, כמו ולהיות כמו חברים. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מאפשרים שם שיח גם כללי לגבי כל מאפיין של המחלה, לגבי התפקידים, לגבי התהליך, מתי, את יודעת, לפעמים באים ואומרים, התהליך מאוד מאוד ארוך. צריך להסתכל על זה למול תהליך. אם עכשיו מועמד כזה שהחלים, או כזה שעכשיו לצורך העניין, מועמד שמגיע מהתיכון ומקבל באמת את אותו צו ראשון, הוא מבצע אותו בשנת היוד א'. בהנחה ועכשיו הוא קיבל את הפרופיל בשנת היוד א' שלו, עד שנת היוד ב' למעשה, לא מתחילים תהליכים שעוסקים בשיבוץ. לכל מועמד באשר הוא, למעט לאוכלוסייה שבאמת מתמיינת ככה למודיעין, עוד פעם בהתאם לעיקרון הגיל. ולכן, ברגע שאנחנו מציגים את זה על גנט תהליכי,
עם רצת שזמנים, שם כמו כולם בעצם.
בדיוק, הם מבינים שזה לא שעכשיו זמני הטיפול מהם. בדיוק ארוכים. מעבר לזה שבתחושה שלהם הם אומרים, אנחנו יודעים שאתם מטפלים בנו, רק תנו לנו איזשהו איזון חוזר, כן. שלא שכחתם אותנו. אז שזרנו בתהליך הרבה מאוד עדכונים, עדכוני תזכורות של מה הסטטוס, ואלינו מידע לאתר המתגייסים, שבעיניי זה מהלך מאוד מאוד חשוב, כי היום בני הנוער רוצים לדעת את הדברים כאן ועכשיו, ולהנגיש עבורם את המידע בדרך שבהם הם צורכים את המידע. לדוגמה...
אז אפרופו הנושא הזה של האינטרנט, יש אתר מתגייסים, כל אחד שכותב עכשיו בגוגל מתגייסים, האתר הזה עולה, כן. ויש שם דפים בכותרת, יש שם כמה וכמה דפים שאפשר ללחוץ בקליק ולקבל לגביהם מידע, ויש שם המון מידע, בדקתי את זה גם אתמול בערב שוב, לגבי מתנדבים, שלבי ההתנדבות, פרופיל, קבלת פרופיל, נכון. למשל הסוגיה של טירונות. יש טירונות למתנדבים?
נכון.
יש, 5 ימים?
כל הכבוד על
קראתי, הביטור. קראתי. 5 ימים. עכשיו, משהו שאני יכול להיות שפספסתי אותו בקריאה, למשל, יש תפקידים שסגורים, או שלא לא ניתן לשבץ בהם מתנדבים.
כן.
איך מתנדב יודע באיזה תפקיד הוא כן יכול להשתבץ, באיזה תפקיד לא?
נקודה מצוינת. קודם כל, אני חוזרת ככה לציר, אמרנו פרופיל 25. פרופיל 25 זה אומר שהוא פרופיל שמאפיין את כל המתנדבים. אבל דיברנו קודם על שונות בין מתנדב למתנדב, לאור אותה בעיה רפואית. ולכן, מהרגע שהם מקבלים את הפרופיל 25, נעשית מלאכת שיבוץ מאחורי הקלעים, אני קוראת לזה. אנחנו יושבים בצבא עם גורמי בריאות הנפש, עם גורמים רפואיים, ובודקים פרטנית מה המאפיינים שנדרש לכל מועמד, ולמול זה מתאימים את התפקיד. תפקידים שרלוונטיים.
Okay.
אני חייבת להגיד, כשפגשתי את גולי לפני כ3 שנים, היו בסך הכל כ-80 תפקידים שהיו רלוונטיים לשיבוץ למתנדבים, והיום יש למעלה מ-100. למעלה מ-120 למען הדיוק. וזה אומר שיש מנעד רחב של תפקידים. איפה המורכבות? לצורך העניין, יכול רופא לקבוע שאת יכולה לשרת בבסיס סגור, ושאני צריכה לשרת בבסיס קרוב לבית או קרוב לבית חולים במרחק של 20 דקות נסיעה. וזה אותו מקצוע. אז מה שאנחנו בעצם בודקים, האם יש באמת מקצועות שניתן לשבץ גם בבסיסים פתוחים, גם בבסיסים סגורים, שבאמת עומדים באותן מגבלות שיבוץ. ואת זה אנחנו באים ומנגישים גם כן, גם בכנס וגם באתר.
מה לגבי הכשרות? הרבה פעמים, סתם, לצורך הדוגמה, המודיעין. אז אפשר לשרת במודיעין בהרבה מאוד בסיסים, אבל ההכשרות הן כנראה בנקודות מסוימות, זאת אומרת, בבסיסים מסוימים. אז זה מונע מהמתנדב למעשה את ההכשרה?
לא.
אוקיי.
אנחנו ממש יוצרים חליפה לפי מידה. אני יכולה להגיד שיש לנו ככה איזשהו מצפן, אבל אנחנו כל פעם בודקים את עצמנו, אנחנו מקיימים קבוצות מיקוד עם המתנדבים עצמם, אנחנו מקיימים קבוצות מיקוד גם עם הורים, מתוך כוונה לראות שבאמת מה שאנחנו עכשיו עשינו, חדש, חשפנו, תואם את אותם צרכים. אם בתחילה לפני 3 שנים באמת רצו להתגייס עם כל החברים ולקבל את אותו תאריך גיוס, היום כן מסתכלים יותר לשנות שירות ומכינות בשביל לראות דברים נוספים, ואנחנו מאפשרים את זה. ולכן אני אומרת, כל תפקיד אנחנו בעצם בודקים האם הוא יכול לבצע טירונות או לא, האם הוא יכול לבצע הכשרה או לא, ותופרים את החליפה לפי מידה. יש מקומות שבהם אנחנו נעשה הכשרה פרטנית OJT דוח כדי התפקיד, ויש כאלה שיעשו את זה במסגרת קורס.
נעשה עוד הפסקה קטנה לטובת שיר, שיר שגולי בחרה, דיוויד ברוזה סיגליות, ונמשיך. אל, אני ארצה ככה שתסכמי לנו, דיברנו המון על אונקולוגי מטבע הדברים. הכנסים האלה, יש אותם גם לילדים אחרים, איך זה עובד?
למדנו שזה עושה לנו טוב, לנו כחברה, לנו כצבא, לנו כהורים, כמשפחות, והרחבנו את זה לעוד עמותות שאנחנו עובדים איתם, מתוך כוונה להרחיב את השותפות, להנגיש את המידע לכל מועמד באשר הוא. יש מועמדים שבוחרים שלא להגיע דרך אותן עמותות, אלא לפנות אלינו פרטנית.
איך פונים אליכם?
יש מספר ערוצים. קודם ציינתי שאנחנו מנגישים את המידע לכל מועמד באופן שבו הוא צורך את המידע. יש כאלה שהם, את יודעת, מתקשרים בשביל לשאול שאלות. יש מועמדים שמעדיפים לצפות באינסטגרם בכל אותם סרטונים. יש מועמדים שמעדיפים לשלוח מיילים או להעלות פניות דרך אתר המתגייסים, ויש כאלה שקוראים כתבות. בדרך כלל אנחנו ההורים קוראים את הכתבות. המועמדים רוצים לצפות בסרטונים קצרים שמעבירים את המסר, כי זה מדבר את השפה היומיומית שלהם.
איפה מוצאים את הסרטונים האלה?
אז א', בפייסבוק של מיטב, באינסטגרם של מתגייסים, באתר המתגייסים. אנחנו מאוד מנסים גם שההמשגה תהיה זהה בכל ערוץ מידע, בשביל שבמידה ומועמד קרא, ראה, צפה, אודות משהו בתהליך, והוא רוצה לשתף את ההורים, ההורים שקראו את זה בתוכן, בכתבה, ידעו בהמשגה להתאים את זה לתהליך ויהיו שותפים לדרך. אז זה בראשית הצירים. מעבר לזה, בכנסים, אנחנו גם בדרך כלל, אותן נציגות שלנו, החיילות, שמסתובבות ואוספות את המידע, בעצם מכוונות כל מועמד לאותם ערוצי פניות שרלוונטיים לגביו. במידה ועכשיו הוא רלוונטי לאיזושהי עמותה, אז אנחנו גם חוברים לאותה עמותה ולדפי התוכן שלהם, בשביל שיוכלו להעביר אלינו לאתר המתגייסים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם ביטוח לאומי, בשביל ליצור את הקשרים הרלוונטיים.
מתנדב
מתוך כוונה ככה למעגל. כן. דעת, כי בסוף מועמד הוא לא מגיע רק לשירות. וכשהוא מבצע את השירות, הוא יוצא גם אזרח טוב יותר.
עכשיו, מועמד כזה בין 16 ו-17 שרוצה לפנות ועמותת גדולים מהחיים למשל, לא יודעת, לא רלוונטי אליו. איך הוא פונה, איך הוא עושה את הקשר הראשוני? דרך אתר מתגייסים?
כן, דרך אתר המתגייסים או דרך מרכז השירות. אני ממליצה תמיד דרך אתר המתגייסים או דרך דף הפייסבוק שלנו. יש שם ערוץ פניות שהוא אישי, לא על הוול. כי זה משהו שאת יודעת ככה בצינת הפרט, ואז אנחנו יוצרים את האינטראקציה עם אותה עמותה במידת הצורך. יש מועמדים שמתגייסים פרטנית ללא הליווי של העמותות, אבל יש מועמדים שנקבע שדרך עמותה, הסיכויי ההצלחה שלהם בשירות עולים, ואז אנחנו יוצרים את החיבור.
רק כדי ככה להבין, מתנדב שמתגייס, פרופיל 25, או לא משנה איזה פרופיל, בסופו של תהליך, הוא זכאי לכל אותן זכויות של חייל משוחרר כמו חייל אחר? איך זה עובד?
ברגע שהוא סיים את השירות שלו, כמובן צריך לומר שכל מתנדב מבצע אורך שירות שונה. כן. לצורך העניין, יש מתנדבים שהם מתגייסים לתקופת שירות ארוכה, מהממוצע, כי הם הולכים להכשרה מסוימת שדורשת עוד הכשרה ארוכה. ולכן מאוד תלוי באיזה שלב הם מתחילים, מתחייבים לאותו אורך שירות, והאם הם מסיימים את השירות כשירות מלא בהתאם להתחייבות הראשונית.
עכשיו, חייל שנניח שרת מכוח, לא יודעת, איזשהם מגבלות, או שזה מה שהוא יכול היה לשרת, שרת עכשיו 1.5 שנה. הזכויות שלו כחייל משוחרר, הם כזכויותיו של כל חייל משוחרר ששרת 1.5 שנה, או שיש איזושהי דיפרנציאציה, או שזה משהו שצריך לבדוק אותו?
זה משהו שנבדק פרטנית. היות וגם כשחייל מתנדב, מתגייס לשירות, הוא ממשיך להיות מטופל במרפאות האזרחיות, ולא מקבל שירות במרפאה הצבאית, לאור העובדה שיש חשיבות למידע וההיסטוריה הרפואית שלו. כן. אנחנו לא רוצים להזיק למועמד. בוא. ולכן גם בכל הנושא של הזכויות, באשר לשחרור, נכון לבדוק את זה פרטנית לגבי כל אחד, כי יש גם יוצאים מן הכלל.
אוקיי.
בנקודה הזאת, בנקודה הזאת אני יכולה לומר לך שההבדל היחידי לפחות שהיה אצל הבן הפרטי שלי גל, זה שהוא שרת שנתיים ולא שלוש, או לא שנתיים ושמונה, אבל הוא קיבל את כל הזכויות כאילו הוא חיילת ששרתה שנתיים. זאת אומרת, כל הנושא, הוא שרת כתומך לחימה, אז הוא קיבל את הזכויות של תומך לחימה ששרת שנתיים מתוך שלוש או מתוך שנתיים ושמונה. וכמובן הנושא של הטיפול הרפואי, שאת זה אני מוכרחה לציין מאוד לטובה, מאוד חשוב שהמתנדבים יישארו בטיפול הרפואי שמכיר אותם.
בוודאי.
כי הם זקוקים, להמשך, הם זקוקים למעקבים, וזה מאוד מאוד חשוב שצהל מבין את זה ומאפשר להם להמשיך לקבל את כל הטיפולים, ובאמת מאפשר. זאת אומרת, ברגע שגל מגיע ואומר, יש לי הפנייה ל-MRI, הוא מיד, אין שום שאלה, אין שום ספק, הוא מיד מקבל אפשרות לצאת להפנייה.
יעל, ברשותך, שאלה אולי כמעט אחרונה. מה קורה עם מועמד שמתחיל איזשהו תהליך או איתור או אפילו קורס, ובאמצע זה לא מסתדר? מתחרט, יש איזשהו שוני בין חייל שמלכתחילה חל עליו חוק שירות ביטחון וחייב להתגייס לבין מתנדב, או שברגע שהתחלת, נגעת נסעת מה שנקרא, התחלת את התהליך, זה כבר...
שאלה מאוד מאוד חשובה. אני אומר כך, זה לא נגעת נסעת, בסדר? מדובר פה באנשים. אני אומרת, נגעת נסעת בששבש. בסופו של תהליך, המועמד בוחר להתנדב לשירות. כשאני דיברתי כל הזמן על הנגשת המידע, אנחנו כל הזמן גם אומרים שוואנס נכנסת לתהליך הזה, תבין שאנחנו עושים הכל בשביל לתפור את המעטפת ואת החליפה האישית, שהיא לפעמים גם על חשבון מישהו אחר. לצורך העניין, אם עכשיו יש 10 מתנדבים שרוצים להגיע למקום מסוים, ואנחנו יכולים לקבל רק 5, סתם אני זורקת ככה דוגמה, בוא. ואנחנו רוצים לראות שבאמת כל אחד מקבל את עולם ומלואו עבורו. אז אם עכשיו מישהו נכנס לתהליך, אנחנו נעשה הכל שידע לאן הוא הולך, ובאמת יגיע לשם מתוך רצון והבנה שזה תנאי השירות. אני לא אומר שאין מקרים שבהם יש החמרה רפואית.
לא, כשיש החמרה רפואית זה פשוט במרכאות.
יש מקרים שהמועמד אומר, אוקיי, אני...
זה לא מה שחשבתי.
לא מה שחשבתי, אני מבקש לסיים. כאן, בדומה למועמדים שהם חיילים שהתגייסו מכוח חוק שירות ביטחון, הוא מגיש טופס 55, וטופס 55 זה בעצם בקשה או לשינוי שיבוץ או להשתחרר משירות, ואז הוא עובר את התהליך של הרעיונות בשביל
כן,
לקבל...
כן, אבל אנחנו יודעים שאצל חייל רגיל, נקרא לזה מן השורה, טופס 55 זה תהליך שלפעמים לא צולח, זאת אומרת, לא מאפשרים לו, או שהוא יותר קשה והוא יותר ארוך. השאלה אם אצל מתנדבים ההסתכלות היא אחרת, או ש... ברגע שהוא נכנס, וכמו שאת אומרת, הוא עכשיו באיזושהי הכשרה ותפס מקום של מישהו אחר, אז ההסתכלות היא אחרת.
ההסתכלות היא שונה, בראש ובראשונה, כי זה נבחן במקומות שונים. אנחנו מטפלים, בשונה מיתר התחומים אצלי בלשכה, בתחום המתנדבים גם בחייל וגם במלשב. מתוך כוונה להסתכל על הרצף שטיפלנו במועמד. אנחנו מתייעצים גם עם גורמים רפואיים בשביל להבין מה המשמעות להשאיר אותו בשירות וגם עם מפקדיו. ולכן אני אומרת, זה לא משהו שעכשיו אני באה ואומרת, בשם ההתנדבות אני מחר אאפשר לך להשתחרר מצהל. אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו.
אני... מבחינה פילוסופית זה לפעם אחרת, אבל מאוד הייתי רוצה שההתייחסות למתנדבים תהיה כמו למלשבים רגילים.
גולי, אני ארצה שתתני לנו איזושהי דוגמה לתהליך שצלח, מעבר לתהליך של הבן שלך, שאני מבינה שהיה מדהים ומצוין.
כן, התהליך של הבן שלי, גל שרת באמת בסוף בעוקץ כלבן, ונהנה מהשירות המשמעותי שלו. אבל אני דווקא בחרתי להביא דוגמה אחרת, של בחור שחלה בגיל 10-12, ועד שהוא הגיע ללשכת הגיוס, הוא כבר היה... עם פרופיל 64, והוא החליט שהוא בכל זאת לוקח את זה כאתגר, והגיע לתפקיד מאוד מאוד משמעותי במודיעין חיל הים. והוא היום משמש כרב סרן, לפי דעתי, כן, הוא כבר רב סרן בחיל הים. לפני כ-5 או 3-5 שנים, משהו כזה, פנתה אליי אימא של ילד שהוא היה אז בן 14 והוא חלה, והיא אמרה לי, תקשיבי, עומר שלי, החלום שלו זה ללכת לחיל הים, ועכשיו עם המחלה, מה יהיה? ואז הזמנתי את עומר, הוא כבר היה אחרי סיום הטיפולים, הוא הוזמן לכנס, וגם אותו קצין, אוהד, הגיע לכנס, והוא הגיע, כמו שאמרתי, על מדים, עם דרגות, וסיפר את הסיפור האישי שלו. נוצר איזה קשר אישי בין עומר לאוהד, ובפורים השנה קיבלתי וואטסאפ עם טלפון של עומר על מדים, והוא עכשיו
מסגר המעגל.
והוא עכשיו בקורס של משקי ביטחון בחיל הים, ובאמת, והתהליך לא היה פשוט, כי את יודעת, במהלך התהליך, עוד פעם בדיקות, והבדיקות האלה כן הגיעו, וזימנו אותו לעוד ועדה.
יש קשיים לאורך הדרך.
יש קשיים, אבל גם אנחנו היינו שם, וגם הייתה את התקווה הזו כדוגמה אישית. וזה מה שאני כל הזמן אומרת, הדוגמה האישית של החבר'ה שלנו שעברו את זה, גם כהורים,
שמראים שזה אפשרי.
וגם כילדים, שבאים ונפגשים עם הילדים שמתמודדים, עם המשפחות שמתמודדות את זה, וזה בעצם המסכם, הדוגמית הזאת מסכמת את הציר המארגן של העמותה, שאנחנו כמשפחה מבינים את מה שהמשפחות עוברות עכשיו, ואנחנו נמצאים שם באמת כדי לתת מענה מתוך הניסיון האישי ומתוך האמפתיה המאוד גדולה.
אנחנו נעבור לשיר כמעט אחרון של שלמה ארצי, תחת שמי ים התיכון. גם אותו נשמע ככה להתנחת ונסכם. שלמה ארצי, תחת שמי ים התיכון. הנה הוא בא. עוד שנייה אחת הוא יעלה.
תחת שמי ים התיכון עושה ירח הפוגה ומתקפל דאגות אומר לי איש לי מכחול ומצייר אותך דומה או לא כן עכשיו יש את הזמן לשכב פרקדן חצי עולם לוקח סם בגוף שלי צמרמורת שירוק סם צמרמורת יש לי מכיפוח גם תחת שמי ים התיכון היה לך זמן להתאפל ולהקסים יוצאת לרחוב בשמת של ביטחון חוזרת בזנב מקופה בין הרגליים חצי עולם בדוחק מתקיים חצי עולם שונא חצי בגוף שלי צמרמורת מתערב מי אויב ומי ידי תחת שמי ים תיכון ערב הלבה תלכים יורד אשליות מתוקות צגים על הצבא וזה זורד אותך מפה לשם אותי משם לפה כמו מנגינה בלט עד שישוב הים מזעפון לא, לא נדע עולה, עולה, עולה לנו כמה זה עולה לנו
יעל, אני ארצה איזשהו משפט סיכום שלך לעניין התהליך הזה של חרטה או חזרה
לגבי אותם מתנדבים שאולי טעו?
אני אמליץ לכל מועמד באשר הוא, בין אם הוא מתנדב ובין אם לא, לקרוא, ללמוד על התהליך, להבין לאיזה הרפתקה הולכים. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה יודע ומפיג את אותה עמימות וחששות, סיכויי ההצלחה שלך גוברים, ואתה מקבל החלטות מתוך ידיעה מה נכון עבורך. וזה מה שאני מאחלת ככה לכולם, כי יש מועמדים, כמו שאמרתי, שבוחרים להגיע באופן עצמאי, ולא מגיעים לכנסים ושומעים אותנו, אז שיקראו באתר המתגייסים בכל דרך אפשרית, בשביל לדעת מה התהליך אומר ומה נכון עבורם.
ואת אומרת את זה מכיוון שממה שאני מבינה מהניסיון שלך, הרבה פעמים אנשים מגיעים, ובסופו של דבר כשמנסים לרדת לעומקו של העניין למה הם מתחרטים, זה לא מה שחשבתי.
כן.
ואז כששואלים אותם למה זה לא מה שחשבת, זה כנראה כי הם לא הבינו והם לא קראו והם לא ידעו מספיק.
כן, בהחלט.
אני מבינה. אז ראשית, תודה גם ליעל וגם לגולי.
תודה לך.
שמחנו להגיע.
שמחתי לארח אתכם בנושא החשוב. מאזינים שלנו, אני מזכירה לכם שב-13 למאי תהיה כאן אופירה אבירם, נומרולוגית, שתיתן הכוונה לחיילים משוחררים. כבר קיבלנו לא מעט פניות בנושא הזה של חיילים שרוצים ככה לקבל ממנה איזושהי עצה טובה לחיים, מיד עם השחרור או לאיזושהי הכוונה, ואז אתם מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו. הפניות כולן יועברו לאופירה והיא תתייחס בתוכנית. עוד שתי מילים לקראת סיום. קודם כל, ברכות של החלמה מהירה, שלוחות לשוקי היקר שלנו, ואנחנו מחכים שתחזור, אנחנו מרגישים בחסרונך. וברכת הצלחה אחרונה לחברתי הטובה רונית לב, שמוציאה היום לפועל אירוע הצדעה לנשים שורדות שואה. אני רואה שיעל פה מהנהנת במרץ. באירוע הזה משתתפות חיילות צהל ומלוות את האירוע, וגם פורשות צהל. זה אירוע יפה ומעורר השראה. אז רונית, מכאן שפו גדול והרבה הצלחה באירוע הזה. ואנחנו נסיים עם שיר של שירי מימון ושימו בוסקילה, תמיד איתי, מתנדבים תמיד איתנו בלב. ואנחנו נסיים את השידור הזה, נשתמע בשבוע הבא, יום שני, בשעה 12, כי אני חייל.